פרשת ויתחנן, השנה היא שבת נחמו, תמיד שיוצאת פרשת ויתחנן לאחר תשעה באב. הזכרנו כבר לא אחת את הכלל שכתוב בשולחן ערוך ובטור בסימן תו כפת, צומו וצלו. לאחר צום תשעה באב מגיע פרשת ויתחנן, שזה הפרשה של התפילה שמשה רבינו התחנן לקדוש ברוך הוא כמניין ויתחנן, שהקדוש ברוך הוא יתיר לו להיכנס לארץ ישראל. השבת היא גם שבת נחמו, על שם ההפטרה שנקרא בשבת נחמו נחמו עמי, כאשר המדרש בסוף איכה אומר: חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, נענשו בכפליים, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי. וזו ההפטרה שקוראים בשבת זו בעזרת השם. למרות שתדיר אנחנו נוהגים לעסוק בעניין של פרשת שבוע, היום נחרוג מהעניין של פרשת שבוע ונעסוק בקדושת השבת הבאה עלינו לטובה, בייחודיות שלה, שהיא שבת של ט"ו באב. והשבת של ט"ו באב יש לה ייחודיות מיוחדת, בגלל שהיום הזה הוא יום גדול. וכתוב בתרגום לאיכה, כתוב על הפסוק: דרכי ציון אבלות, בתולותיה נוגות והיא מר לה. אומר התרגום שהבתולות היו מקוננות על כך שפזקו אותם ימים טובים של ט"ו באב ויום הכיפורים. בתולתא סבדן על דיפסקו למיפק בחמישה עשר יומין באב, וביום הדכיפוריה דהי בעשרה יומין בתשרי, לחינגה בחינוגין. הנשים היו מקוננות על כך שפסקו הימים הנהדרים של ט"ו באב ויום הכיפורים. והשאלה שנשאלת: מה מונח כאן? הרי הצער של החורבן הוא כל כך גדול, הצער של החורבן הוא על הפסקת העבודה בבית המקדש, וכולם הבתולות היו מתמקדות בנושא של אותם חגיגות שהיו ביום הכיפורים ובט"ו באב, ועל זה בתולותיה הנוגות והיא מר לה. וודאי שאנחנו צריכים הבנה מה מונח כאן בעניין הזה, שהם כל כך ביקו את אותם ימים גדולים. נראה בעזרת השם אולי לקשר את זה לפרשת ויתחנן, אם יספיק הזמן, יעלה הזמן בידינו, בגלל שבפרשה שלנו ישנה גם הפרשה הראשונה בקריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הפרשה של ואהבת, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, שבזכות הפרשה הזאת אנחנו מבקשים בכל יום, פעמיים ביום, בנפילת אפיים, אנחנו מבקשים: שומר ישראל, שמור שארית ישראל ועד יובד ישראל, האומרים שמע ישראל. רואים שהבקשה היא מיוחדת על העניין של שמע ישראל, וצריך להבין מה המיוחד שאנחנו מבקשים בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. הרי ישנם עוד כמה וכמה מצוות, מה המיוחד דווקא במצווה הזאת? נראה בעזרת השם אם נספיק, נוכל לעמוד גם על הנושא הזה, לקשר את העניין של ט"ו באב ופרשת ויתחנן, ולקשר את זה גם לתפילה של משה רבינו. נראה עד כמה שיספיק לנו הזמן. מקור הדין של היום הקדוש הזה שנקרא ט"ו באב הוא במשנה, בתחילת פרק רביעי במסכת תענית, דבריו של רבי שמעון בן גמליאל. אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. לעם ישראל לא היו ימים יותר טובים מאשר חמישה עשר באב ויום הכיפורים. מה היה בהם? שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים. הבנות שהתגוררו בירושלים היו יוצאות בכלי לבן, דווקא בבגדים לבנים ודווקא בבגדים שאולים. למה שאולים? אומרת המשנה שלא לבייש את מי שאין לו. לא לבייש את אותן בחורות, אותן נשים שלא יכולות, אין להן בגדי לבן, אז כדי לא לבייש את מי שאין לו, לכן הן שואלות אחת מן השנייה. כל הכלים טעונים טבילה, כל הבגדים שמלבישים טעונים טבילה, בגלל חשש טומאה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. הבנות שהתגוררו בירושלים היו יוצאות וחולות. חולות זה מלשון מחול, עיגול, מחול זה דווקא ריקוד בעיגול בדווקא, ודווקא בקרמים. ומה היו אומרות אותן בחורות שהיו רוקדות בקרמים? אומרת המשנה, הבחורות היו אומרות: בחור, סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. ישנו פסוק במשלי: שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואומר: תנו לה מפרי ידיה ויעלו בה שערים מעשיה. עד כאן מה שהיה נעשה בקרמים, ומה הבנות שחוללו בקרמים, מה הן היו אומרות. וכן הוא אומר: מביאה המשנה כאן פסוק. צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה בעתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. על מה הולך הפסוק הזה? על מה עוסק הפסוק הזה? אומרת המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה. יום החתונה זה מתן תורה. אין הכוונה כאן לחג השבועות שהוא חג מתן תורה. אומר כאן רש"י, הכוונה ליום הכיפורים שבו ניתנו הלוחות השניות, ולכן זה נקרא יום חתונתו, יום שמחת ליבו למתן תורה, כי בו ניתנו הלוחות השניות. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. הכוונה של הפסוק, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. עד כאן דברי המשנה. לאחר שקוראים את המשנה, ודאי שהמשנה צריכה הסבר, והגמרא במסכת תענית בדף למד עמוד ב' מקדישה לכך כמה וכמה שורות לבאר את הנושא של ט"ו באב, ובזה בעצם מסתיימת מסכת תענית. אז בואו נראה את הדברים שהגמרא כותבת ונבין אחד לאחת מה שכתוב שם, ולאחר מכן ננסה לתהות על קדושת היום. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון מגמניאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. שואלת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים? אני מבין שיום הכיפורים זה יום גדול, וזה יום שצריך לשמוח בו. למה? משום דעית בשליחה ומחילה. היום הזה זה יום של מחילת אבונות, אם זה יום של מחילת אבונות, אני מבין שצריך לשמוח ביום הזה. חוץ מזה, אומרת הגמרא, זה גם יום שניתנו בו לוחות אחרונות. מביא רש"י שמשה רבינו ירד מן ההר ב-17 בתמוז, והוא ראה את עם ישראל עושה את העגל ושבר את הלוחות, עלה בחזרה בי"ח בתמוז, והנשאר שם ירד בחזרה באלול, ושוב עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. ומילא היה שם פעמיים 40 יום, רש"י עושה חשבון איך זה יוצא פעמיים 40 יום, חודש מלא וחודש חסר. ולאחר מכן אומר רש"י, הוא ירד ביום הכיפורים בפעם השנייה עם הלוחות השניות, ואז התבשר עם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח להם על חטא העגל, ולא רק שהוא סלח להם על חטא העגל, הוא גם הורה להם לבנות את המשכן ככפרה על חטא העגל. אם ככה, אני מבין שהיום הזה שנקרא יום הכיפורים הוא יום גדול. הוא יום מחילת עוונות, והוא יום שמתן תורה מחודשת לאחר שהתורה בלוחות הראשונות נשברו ב-17 בתמוז, ניתנה להם הלוחות מחדש, הלוחות השניות, והם ניתנו ביום הכיפורים. אז לגבי יום הכיפורים, אין למשנה בעיה למה צריך להיות, למה הוא יום טוב שבנות ישראל יוצאות לחול בקרמים, כיוון שהוא יום גדול, הוא יום מחילת עוונות, והוא יום של מתן תורה. אבל, שואלת הגמרא, אלא ט"ו באב מהי? מה יש בט"ו באב? מה פתאום בט"ו באב בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים? מה יש בט"ו באב? מביאה הגמרא עכשיו אחת אחרי השנייה שש סיבות מה היה בט"ו באב. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. השבטים הותרו לבוא זה בזה, תכף נבהר את הדברים. אומרת הגמרא, מה ידרוש? מאיפה לומדים מזה? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה. בפרשת פנחס באות בנות צלופחד למשה רבינו, אבא שלהם נפטר, צלופחד נפטר, הוא נפטר והשאיר רק בנות בלי בנים, והיות ועומדים לקבל נחלה בארץ ישראל, אמרו הבנות, לא ייתכן שהיות ואבא לא השאיר בנים, אנחנו לא נקבל נחלה בארץ ישראל. והן באות למשה רבינו ואומרים ואומרות, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. נע לנו אחוזה בתוך אחרי אבינו. הם מבקשים את החלק שלהם בתוך ארץ ישראל, בנחלה, כיוון שאין להם, אין להם אחים, אין להם בנים, והם רוצים לרשת את החלק של האבא שלהם. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, והתשובה, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהם להם. הם באמת מקבלות נחלה. והפרשה התייחדה מיוחדת בנות צלופחד על החידוש הזה שבנות מקבלות נחלה בארץ ישראל. בפרשת מסעי, לפני החלוקה של ארץ ישראל, כתוב בתורה שבני גלעד בן מחיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף באו למשה ויש להם טענה. מה הטענה שיש להם? אדוני צובה בהשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו, והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. מה התביעה שלהם? מה שיצא כאן, אומרים בני מחיר, יש להם טענה. אם בנות צלופחד יתחתנו עם אחד משבט אחר, לא מהשבט שלהם, וכאשר יוולדו להם ילדים ויהיו בנים זכרים, אז מי שירש את החלק הזה, זה יהיו הילדים ששייכים בכלל, כי השבט הולך אחרי האבא, לא אחרי האמא. אם ככה יגרע הנחלה מאותו שבט. ככה באים בני מחיר בן גלעד ובאים בטענה למשה רבינו, ומשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא בשאלה אם הטענה היא נכונה או לא. משה מקבל תשובה: זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד למור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתי אל מתי, כי איש בנחלת מתי אבותיו ידבקו בני ישראל. הם יכולות להינשא לבני השבט שלהם, אם הן רוצות שהנחלה תישאר שלהם, הן צריכות להינשא לבני השבט שלהם. אבל אם הם התחתנו עם בני שבטים אחרים, הנחלה לא תיסוב לשבט אחר. זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא. התשובה הייתה, אומרת הגמרא, זה הדבר אשר ציווה השם לבנו צלופחד. התקנה הזאת הייתה לאותו דור בלבד, אבל לאחר שעם ישראל ינחל את הנחלה שלו בארץ ישראל, וכל שבט יקבל את חלקו, בטלה התקנה שלו, ואז אם ישנם בנות שיורשות, הן יכולות להתחתן עם כל מי שהם רוצים, מכל אחד מהשבטים, והם יקבלו את הנחלה הזאת. זאת התשובה. אותו יום שבו התבשר עם ישראל שהגזרה הזאת הייתה רק לבני אותו דור, ובעצם הן יכולות להינשא למי שהן רוצות, והנחלה תעבור משבט לשבט, זה היה בט"ו באב. ויות וזה היה בט"ו באב, היום הזה הוא יום חג גדול, שיכלו להינשא לכל אחד מהשבטים, ולא היה פחד שאף אחד לא תינשא כדי שהנחלה שלה לא תעבור לשבט אחר. זה אם ככה, זה הדבר הגדול שהיה באותו יום של ט"ו באב. הדבר השני שהיה בט"ו באב, אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר, ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה, מי דרוש? אמרה, ממנו ולא מבנינו. עד כאן דברי הגמרא. באור הדברים, בספר שופטים בפרק י"ט מובא המעשה הנורא של פילגש בגבעה. בני בליעל משבט בנימין הלכו ועשו מעשה נורא של פילגש בגבעה, ובעקבות המעשה הזה התפתחה מלחמה בין השבטים לשבט בנימין. במלחמה הזאת כתוב בתנת ואליהו נהרגו 70,000 איש. 70,000 מבנימין ומשאר השבטים, 70,000 איש קיפחו את חייהם בגלל המעשה של פילגש בגבעה. בעקבות המעשה הזה שעשו אנשים מבני בליעל משבט בנימין, עם ישראל נשבע שלא ייתנו לבנות של שאר השבטים להתחתן עם בחורים משבט בנימין. כפי שכתוב בפסוק, ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. אסור לתת בנות שהתחתנו עם שבט בנימין. מה קרה? נוצר מצב שהיו הרבה בחורים שהיו בשבט בנימין, ולא היה להם מי להינשא. לא נשכח שבתקופה ההיא זה היה לפני החרם של רבנו גרשום, כאשר אדם יכול לשאת לו כמה וכמה נשים, ויצא שאדם אחד נשוי לכמה נשים, והיו אנשים שלא זכו לשידוכים. הם עמדו ככה רווקים, לא יכלו להינשא, ויוזם לא יכלו להינשא. נוצר מצב שבחורים היו רווקים משבט בנימין. ממשר השבטים לא רצו להינשא להם, כי הייתה שבועה לא להינשא לשבט בנימין, ובחורים נותרו רווקים. מה היה הפתרון לנושא הזה? כתוב בפרק כ"א בספר שופטים שניתנה להם עצה: ויצבו את בני בנימין לאמור, לכו וערבתם בכרמים וראיתם, והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות, ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילה, והלכתם ארץ בנימין. אומר הרד"ק, ניתנה להם עצה: היות ובנות שילה יוצאות לרקוד, מתי הן יוצאות לרקוד? אומר הרד"ק, זה היה ביום הכיפורים. היות ובנות שילה באות לרקוד בכרמים ביום הכיפורים, נאמר לשבט בנימין שילכו לכרמים וילכו לראות איך שהבנות מחוללות בכרמים, ושם יחטפו להם בנות. מה הפתרון הזה של החטיפה של הבנות? כי השבועה הייתה, איש ממנו לא ייתן לתת אסור, אבל אם הם יחטפו אין איסור. זה הפתרון שניתן להם. רבותינו אומרים שרש"י, רש"י מביא את זה, מדרש תנחומא מביא את זה, שיעקב אמינו כבר צפה את זה כשהוא בירך את בנימין. בנימין זאב יטרף. אומר המדרש תנחומא, בא זאב טורף, השבט בנימין טורף, גם הוא חוטף בנות כדי להינשא. יעקב אבינו כבר ראה את זה בתקופה, כך מביא התנחומא, רש"י רומז לזה. זה הפתרון שניתן לשבט בנימין. הפתרון שניתן לשבט בנימין היה לתקופה קצרה מאוד. לאחר מכן ניתן להם התשובה שהשבועה הזאת שהייתה, שאיש ממנו לא ייתן את ביתו לשבט בנימין, היא רק לאותו דור, שהרי נאמר בשבועה שהשבועה הייתה איש ממנו לא ייתן, ממנו ולא מבנינו. השבועה לדור הבא לא קיימת. ולכן היות ושבט בנימין הותר לבוא בקהל הותר להשיא את הבנות של שאר השבטים, לבני שבט בנימין. ההיתר הזה ניתן בט"ו באב, היות הוא ניתן בט"ו באב, זה יום חג גדול. זוהי הסיבה השנייה שמונה הגמרא. הסיבה השלישית שמונה הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר, ואמר מר, עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה, שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. מביא רש"י, מה שכתוב במדרש רבא באיכה, לא ניכנס לסוגיה הזאת, היא קצת סבוכה, אני רק אומר את שני הדעות שישנם. הקדוש ברוך הוא אמר שכל אותם אנשים שהיו בדור של המרגלים לא יזכו להיכנס לארץ ישראל, ימותו במדבר. כל אלה שהיו מבני 20 ועד גיל 60 מתו במדבר במשך אותם 38 שנים, יוצא שכל שנה מתו קצת יותר מ-15,000 איש. יש דיון איך הם מתו. זה ודאי שכל אחד חפר לעצמו קבר. יש שאלה האם כולם חפרו קברים ונכנסו כל ה-600,000 לקברים בתשעה באב הראשון, ואז נאמר להם הקרוז להיכנס לקברים, כולם נכנסו לישון, כל הקברים מבני 20 עד גיל 60 נכנסו לישון בקברים, ובבוקר תשעה, בבוקר עשירי באב או בבוקר תשיעי באב נאמר להם מי שחי שיצא החוצה, ו-15,000 נשארו שם, חיסו אותם ושם הם נשארו. זו דעה אחת. אז יוצא שבשנה הראשונה חפרו 600,000 קברים, נכנסו כולם לתוך הקברים לישון, בבוקר יצא הקרוז ואמרו, היבדלו חיים מן המתים, ויצאו 585,000 מהקברים, ו-15,000 נשארו בפנים. שנה אחרי זה חפרו 585,000 קברים, ואמרו לכולם להיכנס בפנים, ואמרו, היבדלו חיים מן המתים, יצאו 570,000, וככה כל שנה קצת יותר מ-15,000. זו דעה אחת. דעה שנייה אומרת לא. כל שנה חפרו רק 15,000 קברים. אז מי נכנס? אף אחד לא רוצה להיכנס, מה פתאום שיכנסו? נכנס כל מי שהיה בין 60 שנה. אז בשנה הראשונה אלה שהיו בני 60 הם נכנסו לקבר. בשנה השנייה אלה שהיו בשנת הגזרה בני 59, שנה אחרי זה הם נהיו בני 60, הם נכנסו לקבר. יוצא שבשנת ה-40 שנה נכנסו אלה שהיו בני 20 בשעת הגזרה. נתנו לכולם לחיות עד גיל 60. אחרי שהם חיו עד גיל 60, אז הם מתו. אלה שני הדעות שמובאות לגבי סדר המוות של אותו דור המדבר שנגזר עליהם למות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל. אומרים חז"ל, הגיע תשעה באב של השנה האחרונה, נשארו כל אותם אלה שהיו מבני 20, או שנאמר שנשארו אלה שנשארו חיים, תלוי לפי איזה דעה, או בני 20, ניקח את השיטה הזאת, הגיעו בני 20, והם אמורים עכשיו להיכנס לקבר, הם יודעים שזה השנה, הלילה האחרון שלהם, עושים וידוי כמו שצריך, וידוי הקצר ווידוי הארוך, אומרים אשמנו וחוזרים בתשובה, הם יודעים שהלילה הם מתים, נכנסים לקברים, ואחרי שהם נמצאים בתוך הקבר, הם מחכים שתצא להם הנשמה, והנשמה לא יוצאת. מחכים, 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 רואים שאור השחר מפציע, בדרך כלל הם ידעו שכבר באמצע הלילה החברים שלהם מתו בשנים עברו, ופתאום רואים שהם חיים. אחד מוציא את הראש, הוא רואה שגם החבר שלו לידו חי, אומר, מה קרה לך? מה קרה, אנחנו לא מתים? מה קרה? אומר, זה ודאי שטעינו בתאריך. כנראה שעכשיו זה חטא באב, נכנסנו יום קודם, יש לנו עוד יום לחזור בתשובה. נו, יוצאים החוצה כולם מהקברים, יש להם עוד יום לעשות תשובה, עוד פעם וידוי, מגיע הלילה, הם נפרדים כולם מהמשפחות שלהם, עכשיו נכנסים לקברים. מרקים לילה שלם שתצא הנשמה, והיא לא יוצאת, עד שיוצאת הנשמה כנראה זה הרבה זמן. בקיצור, יושבים שם בתוך הקבר עוד יום, ושוב פעם לא יוצאת הנשמה, אמרו כנראה טעינו, לילה קודם נכנסנו, זה היה זין באב, עכשיו זה חטא, מחר יהיה טט. וכך נכנסו עוד לילה, כתוב בחז"ל באיכו שהם נשארו בקברים ככה עד ט"ו באב. בט"ו באב, כשהם ראו שהלבנה במילואה, הם אמרו, כאן כבר אין טעות, הלבנה מלאה, עכשיו לא תשעה באב ודאי, והקדוש ברוך הוא התברר שמחל להם, לדור האחרון, הקדוש ברוך הוא מחל להם, והדור האחרון לא מת, מתו רק 585,000, הדור האחרון לא נפטר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם ומחל להם על העוון. ובאותו יום שקלו מתי מדבר, הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, כמו שהגמרא מביאה, שכל זמן שדור המדבר היה חי, הקדוש ברוך הוא לא נגלה למשה. כך כתוב הגמרא כאן, ולכן אותו יום היה ט"ו באב, וזו הסיבה השלישית לשמחה הגדולה שישנה בט"ו באב. הסיבה הרביעית שמביאה הגמרא, ביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירובעם על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ירובעם בן נבט, דיברנו עליו כבר כמה וכמה פעמים, ירובעם בן נבט היה מלך ישראל. הוא היה מלך ישראל, ובירושלים מלך רחבעם, בנו של שלמה המלך, מצאצאי מלכות בית דוד. ירובעם בן נבט החליט, הגיע הרגל, מגיע החגים, וכל עם ישראל עולה לרגל ירושלים, וישנה הלכה שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. בעזרה יכולים לשבת רק צאצאים למלכי בית דוד. וירובעם בן נבט לא שייך למלכי בית דוד, אז מי שישב בעזרה זה יהיה רחבעם. אז כולם יגידו שרחבעם הוא המלך, וירובעם בן נבט הוא לא מלך. הוא אמר, מה, אני יגידו שאני עבד והוא מלך? החליט לבטל, לא לאפשר לאנשים לעלות לרגל ירושלים. העמיד שומרים וסגר את הדרכים לירושלים. הוא סגר את הדרכים לירושלים, והעמיד שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואמר להם לעבוד לעגלים האלה, להביא להם קורבנות. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. זה היה ירובעם בן נבט, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, אמר רב נחמן, גסות הרוח שהייתה בו, השחצנות, הגאווה שהייתה בירובעם בן נבט, היא שהביאה אותו לעשות את המעשה הנורא הזה. במשך 223 שנים לא אפשרו לאנשים שגרו במלכות ישראל לעלות לירושלים. היות והעמידו שומרים, 15 מלכים התחלפו שם, ועדיין התקנה הזאת הייתה שאי אפשר לעלות להקריב קורבנות בירושלים. עד שעלה מלך שנקרא הושע בן אלה, הושע בן אלה כבש את המלך שמלך עד פקח בן רמליהו, הוא גבר עליו, והוא עלה לשלטון הושע בן אלה, והושע בן אלה ביטל את השומרים שהציב ירובעם בן נבט, והוא אפשר לכולם לעלות ירושלים. אומר רש"י במקום שלא תחשוב שהוא מלך צדיק, הוא היה רשע, רק לא היה רשע כמו כל המלכים שהיו לפניו, הוא הניק דרך דמוקרטית. הוא אמר, אני מבטל את השומרים, מי שירצה יעלה לירושלים, מי שירצה יקריב לעגלים, למה שאני אחסום? ביטל את השומרים ואפשר לעלות לירושלים. אותו יום שהוא ביטל את השומרים, שהעמיד ירובעם בן נבט לפני 223 שנים, היות והוא ביטל את זה, היה יום ט"ו באב, היה יום חג גדול לישראל. זוהי הסיבה הרביעית שמביאה הגמרא. הסיבה החמישית שמביאה הגמרא, רב מתנה אמר, אותו היום ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. היום הזה ט"ו באב אפשרו לקבור את הרוגי ביתר, ובאותו יום תקנו ביבנה את ברכת הטוב והמיטיב. זוהי הברכה הרביעית בברכת המזון, הטוב שלא הסריחו, אומרת הגמרא, והמיטיב שניתנו לקבורה. זוהי הסיבה החמישית. מה קרה כאן? כתוב בגמרא במסכת גיטין בפרק הנזקין, כתוב גם במדרש איכה, דברים נוראים שהיו בביתר. ביתר חרבה 52 שנה לאחר חורבן ירושלים. בביתר גרו מיליוני אנשים, כך כתוב בחז"ל. מיליוני אנשים התגוררו בביתר, וביתר החזיקה מעמד, למרות שאנדריאנוס קיסר צר על ביתר במשך שנים רבות, הוא לא הצליח לכבוש את ירושלים, את ביתר. למה הוא לא הצליח? כיוון שבביתר התגורר רבי אליעזר המודעי, ורבי אליעזר המודעי פנה לקדוש ברוך הוא בתחנונים שלא יאפשר לאנדריאנוס קיסר להיכנס לביתר. בביתר היה אדם ששלט שם, קראו לו בן קוזיבה, הוא בר כוכבה, הוא שלט בביתר, והוא זה שביד חזקה נלחם כנגד אדריאנוס קיסר. יום אחד שלח אדריאנוס קיסר שליח לרבי אליעזר המודעי, הוא בא אליו ולחש לו משהו באוזן, רבי אליעזר המודעי בכלל לא שמע מה הוא מדבר, אבל אנשים שהיו שם הלכו לבר כוכבה ואמרו לו שהגיע שליח מאדריאנוס קיסר לרבי אליעזר המודעי, וכנראה שרבי אליעזר המודעי משתף פעולה עם אדריאנוס קיסר. הלך בר כוכבה והרג את רבי אליעזר המודעי, ולאחר שהוא הרג את רבי אליעזר המודעי, נכנס אדריאנוס קיסר לתוך ביתר. הוא טבח את כל האנשים שגרו בביתר. נחלי דם נשפכו בביתר, עד שכתוב בגמורה שהסוסים של אדריאנוס קיסר הגיע להם הדם עד הנחיריים שלהם. במדרש איכו כתוב שהדם שזרם בביתר היה כזה זרם עצום, עד שהוא סחב סלעים גדולים בגודל של 40 סאה, הכל נזרם בדם שיצא מביתר. דברים נוראים שהיו שם בביתר. כתוב בחז"ל, כך כתוב בגמורה, שעובדי הכוכבים שגרו מסביב לביתר היו בצרו את הכרמים שלהם במשך 7 שנים מהדם שהיה ספוג, הקרקע הייתה ספוגה מדם יהודי שנשפך בביתר. הוא גמר את הכיבוש של ביתר, הלך אדריאנוס ולקח כרם בגודל של יולחת מיל על יולחת מיל, גודל עצום של שטח של כרמים. ומסביב לכרמים האלה, במקום לעשות גדר, הוא הלך והציב גופות, ערמות של גופות, כדי לחסום את הכרם מסביב. אלפי גופות צריך כדי להקיף שטח כזה עצום של יולחת מיל על יולחת מיל, כאשר אני חושב שמיל הוא 2,000 אמה. ניקח רק בחשבון מה הסדר גודל של כרם כזה שעשה אנדריאנוס קיסר, הקיף את כל השטח הזה עם גופות, ערמות של גופות, כדי לחסום את הכרם למעבר. נס עשה הקדוש ברוך הוא שגופות לא יסריחו במשך שנים, הגופות לא נרכבו ולא יסריחו, וזה היה ביזיון גדול שגופות ככה נמצאות כדומן על פני האדמה, אבל הנס היה שהם לא יסריחו, הם נשארו שלימות, עד שבטו באב, המלך ששלט אז, התיר לקבור את אנשי ביתר, והיום הזה היה בטו באב, והיום הזה הוא יום גדול מאוד, שבגלל שזה היה בטו באב ונתנו את אנשי ביתר לקבורה, זה יום שמחה שלא היו מצווים לישראל כטו באב. ולכן תקנו חז"ל הטוב והמיטיב בברכת המזון, שאנחנו צריכים להבין מדוע היום הזה של הקבורה של אנשי ביתר מתקנים בברכת המזון ברכה לכבודם של אנשי ביתר. למה זה דווקא בברכת המזון? אם נספיק נעסוק גם בזה. הסיבה השישית והאחרונה שמביאה הגמרא למה שקרה בט"ו באב, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, שפסקו מלכרות עצים למערכה. החל מחודש ניסן ועד ט"ו באב היו כורתים עצים למערכה. העצים הללו צריכים להיות עצים מיוחדים שאין בהם לחלוחית ואין בהם תולעים. הייתה קבוצה יוצאת לכרות עצים, היו כהנים בעלי מומים שהם היו בודקים את העצים האלה שאין בהם תולעים, כמו שאומרת המשנה במסכת מידות, הכהנים בעלי המומים הם מנקרים העצים ומסירים העצים מתולעים שפסולות למערכה. וכאשר הקבוצה הזאת הייתה חוזרת בט"ו באב, היו מפסיקים לכרות עצים למערכה, היום הזה היה יום חג גדול. למה? כי הקבוצה הזאת שקרתה עצים למערכה עכשיו חוזרת לספסל הלימודים, יכולים להמשיך ללמוד תורה. כותב הרשב"ם בבבא בסרא שזה יום חג לגומרה של מצווה. יש שמכאן מביאים ראיה שכאשר מסיימים מסכת אז עושים סעודה לגומרה של מצווה, לוקחים את זה מכאן שזה היה ט"ו באב, יום גדול שפסקו מלכרות עצים למערכה. אלה ששת הסיבות שמונה הגמרא לבאר מה היה בט"ו באב. נקרא בבקשה עוד כמה שורות בגמרא, ואחרי זה ניגש לרשימת השאלות והתמיהות שישנם על סוגיה זו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, היות ובנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולות, היות והכני לבן הם שאולים אחת מהשנייה, זה לא הפשט הוא שרק מי שאין לו הולכת לשאול, גם מי שיש הולכת לשאול, אומרת הגמרא. אפילו בת מלך, שהבת מלך ודאי יש לה כלי לבן, וכמה וכמה מערכות של כלי לבן, היא הולכת לשאול מבת כהן גדול, ובת הכהן גדול הולכת לשאול מבת הסגן, ובת הסגן מבת משוח מלחמה, ובת משוח מלחמה מבת כהן אדיוט, וכל ישראל שואלים זה מזה, כדי שלא יבייש את מי שאין לו. אין מצב כזה שאחד יכול לומר, יש לי, יש לך, אני יודע שיש לך, תשאיל את זה למישהו אחר. וכל מי שקורא את זה עומד תמה, מה המיוחד בזה שצריך לשאול? היה פשוט הגמרא, למה צריכים ללכת עם בגדי לבן? זה הגמרא לא שואלת למה הולכים בגדי לבן. בגדי לבן הולכים, ביום כיפר צריכים ללכת עם לבן. למה בט"ו באב ולבן? הגמרא לא עומדת על זה. אבל למה שואלים? כדי לא לבייש את מי שאין לו. טוב. אומרת הגמרא, כל הכלים טעונים טבילה. אמר רבי אלעזר, אפילו מקופלים ומונחים בקופסה, גם כן צריך לטבול, בגלל העניין הזה שלא לבייש את מי שצריכה טבילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא, מי שאין לו אישה נפנה לשם. הרווקים הולכים לכרמים לחפש להם שידוכים. אומרת הגמרא, המיוחסות שבהם היו אומרות, בחור שא עיניך תנו רבנן. יפהפיות שבהם מה היו אומרות? נו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. ממשיכה הגמרא ואומרת, מיוחסות שבהם מה היו אומרות? נו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהם מה היו אומרות? קחו מקחכם לשום שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. מה זה אם לשם שמיים, מה צריכים את הזהובים? כותבים פה מפרשים שאין הכוונה, אין בת מכוערת בעם ישראל, אין דבר כזה כיעור בעם ישראל. רק מה? היא לא יכולה לסדר את עצמה בתכשירים שמאפשרים לה להתייפות. אז אם תאתר אותה בזהובים, אז היא תוכל לאפשר לעצמה לרכוש את המוצרים שמאפשרים לבת ישראל להתייפות. אומרת הגמרא, אמר אולה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונתמכה בישועתו. עד כאן דברי הגמרא במסכת תענית שעוסקת בנושא של ט"ו באב. אחרי שלמדנו את המשנה ולמדנו את הגמרא, אני רוצה לעמוד על כמה וכמה תמיהות שישנם כאן, לנסות ולהבין מה מונח כאן ביום הקדוש הזה שנקרא ט"ו באב. הגמרא, לאחר שהיא קוראת את דברי המשנה, שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכי יום הכיפורים, לגמרא מובן מאוד למה יוצאים לחול בקרמים ביום הכיפורים. בשלמה יום הכיפורים, אומרת הגמרא, אני מבינה למה יוצאים לחול בקרמים. למה? כי זה יום סליחה, מחילה וכפרה, וזה גם יום שניתנו בו לוחות שניות. נו, אז אני מבין למה צריכים לרקוד בקרמים. אני רוצה לשאול את הקהל הקדוש היושב כאן, אם זה יום סליחה, מחילה וכפרה, זה יום סליחה, מחילה וכפרה רק לנשים? רק לבחורות? זה יום מחילה, סליחה וכפרה לכל כלל ישראל. אז כל כלל ישראל היו צריכים לרקוד. אם העניין הוא שזה יום סליחה, מחילה וכפרה, וזה יום מתן לוחות שניות, אז כל כלל ישראל צריך לרקוד, כמו בשמחת תורה. בשמחת תורה אתה רוקד, בחג השבועות אתה שמח בקבלת התורה. אז למה רק בנות ישראל הבתולות הן יוצאות לחול? מה יש? אם זה יום חג, זה יום חג לכולם. שאלה נוספת שצריכה להתבצע. ואם כן צריכים לרקוד, ודווקא בנות ישראל הרווקות צריכות לרקוד, למה דווקא בקרמים? אין לך איזה משטח ישר? אפשר באולם של הסמינר, באולם המאורגן של הסמינר, יש להם אולם שנבנה על ידי מפעל הפיס, גם ממוזג, מדליקים את המזגן, שירקדו שם. הם צריכות ללכת לקרמים, ושם לרקוד. למה צריכים לרקוד שם? אפשר להביא אותם, מקום מסודר ומאורגן. מה פתאום לרקוד בקרמים? ועוד שאלה, חז"ל כל מילה מדויקת, הן צריכות לרקוד בריקוד של מחול. מחול זה ריקוד עגול, זה מחול, עלו בטוף ובמחול, מחול זה נקרא עגול. מה פתאום צריכים לרקוד דווקא? ואם מישהו רוצה לרקוד דבקה? לא רוצה עגול, רוצה, מה פתאום צריך לרקוד דווקא מחול? אבל אם חז"ל אומרים שיש ריקוד מחול, פירוש דבר שהיה להם דווקא מחול. מה מונח במחול? זה צריך להיות במחול, זה צריך להיות בקרמים, זה צריך להיות בלבן ובלבן שאולים. מה מונח כאן בכל העניין הזה? ושאלה נוספת, כבר שאלנו אותה, אבל אם זה יום של ריקודים, אז שגם הגברים לא במחול, אבל במסמדרש ירקדו. איש איש במקומו, הרווקים ירקדו. אם זה יום חגיגה לרווקים, אז אנשים תרקודנה בקרמים, והגברים ירקדו בבתי המדרשות. כולנו אמונים על דרך התורה והמצוות, ואנחנו יודעים כיצד נראה הקמת בית יהודי בישראל, ואנחנו יודעים עד כמה העניין של כל כבודה בת מלך פנימה, עד כמה הוא חלק בלתי נפרד מהיסודות ביהדות, עד כמה בנות ישראל הצנועות והקשרות צריכות להיזהר מלהראות את עצמם בחוץ, ובוודאי להתנהג בשיח ובשיג, בדברים, בצניעות. איך ייתכן שבנות ישראל הקשרות והצנועות יוצאות לקרמים ומזמינות את בחורי ישראל, בחור, שנה עיניך, תעיף מבט? אחד אומרת ליופי, השנייה אומרת לייחוס. מה מונח כאן? הרי השיח והשיג של בנות ישראל, לומר כזה מילה, בחור, שנה עיניך, זה הרי דבר שצריך הבנה. בספר שדה יצחק, לרבי יצחק גואטה, הוא מביא בשם ספר נזיר שמשון. אני רוצה להקריא שתי שורות מהשאלה הפתיח שלו. כל ימי הצטערתי, איך ביררו יום אדיר ונורא, להתגרות בהם יצר הרע. איך לוקחים יום כיפור והולכים להתגרות ביצר הרע. ולקרוא לבחורים, שנה עיניך וראה, ומזמינים את בני ישראל, הבחורים, להסתכל על בנות. אמנם מידי עבירה יוצאים, הוא לא חושש שחז וחלילה ביום הזה יגיעו לעבירה, חז וחלילה יום כיפור, אבל מידי הרהור עבירה לא יוצאים. איך באים חז"ל ואומרים שכך בני ישראל צריכים להתנהג, הבחורים? ואיך התירו לומר, תנו עיניכם ליופי? והלא גמרא במסכת שבת ודף ס"ב על הפסוק יען כי גבו בנות ציון, אומרת הגמרא, שהיו מהלכות בקומה זקופה וברגליהם תחאסנה, מלמד שהיו מטילות מור והפרסמון במדלהון, ובועטות בקרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהם יצר הרע, ועל זה נהנשו. שואל ספר נזיר שמשון, אז איך ייתכן שעם ישראל הולך ועושה דבר כזה ביום הכיפורים? בכמה וכמה מהמפרשים עומדים תמהים על כך מדברי תוספות במסכת מגילה דף למד א'. רבותינו תקנו לנו לקרוא פרשת עריות ביום הכיפורים. במנחה ביום הכיפורים קוראים פרשת עריות, מפרשת אחרי מות. אומר תוספות, למה? מפני שאנשים מקושטות לכבוד היום, היות ואנשים באות להתפלל ביום הכיפורים ומקושטות לכבוד היום הקדוש הזה, ופן יתגרה בהם יצר הרע, לכן קוראים פרשת עריות. זה תירוץ ראשון של תוספות. התירוץ השני של תוספות, היות ובפרשה הזאת קוראים ערוותך לא תגלה, יש איסור לגילוי ערווה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כשם שעצרת עלינו לגלות ערווה, כך אתה אל תגלה ערוותנו ובושתנו, כך מביא שם תוספות תירוץ שני. שואלים המפרשים, אם ביום הכיפורים אתה חושש כל כך, למרות שזה יום קדוש, יום שאדם פרוש מכל ענייני העולם הזה, אתה חושש שמא חס וחלילה יתגבר עליהם היצר הרע, אז איך אתה מתיר לבני ישראל ללכת לכרמים ולהסתכל בבנות ישראל שקורות להם בחור סן עיניך? ועוד כהנה וכהנה שאלות שעומדים על כך המפרשים כאן. הרי כתוב בגמרא במכות, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, אמרו חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, וכתוב במשנה באבות, צחוק וקלות ראש מגילים את האדם לערווה, ועוד כהנה וכהנה שאלות שעומדים כאן. שאלה נוספת ששואלים המפרשים, איך בנות ישראל אומרות שא עיניך וראה? הרי על שמשון אומרת הגמרא במסכת סוטה בדפת עמוד ב', שיות והוא אמר לאבא שלו לקחת לו את האישה הזאת, למה? כי יקרה בעיניו, היא ישרה בעיניו, לכן יקרו את עיניו, אומרת הגמרא. אז באות בנות ישראל ואומרים לבחורים, שא עיניך וראה, תלך אחרי מה שהעיניים שלך רואות, זה הרי נוגד את כל העניין הזה של הקדושה והפרישות שאנחנו נסתבינו בהם. כדי לבאר את הדברים, אני אומר שוב, לא נספיק להקיף את הנושא בזמן הקצר שנותר לנו. אני רק רוצה להקדים הקדמה ולבאר חלק מהדברים ככל שיספיק לנו הזמן. היסוד למה שאנחנו הולכים לומר עכשיו נמצא ברב צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק, סליחה, בספרו פרי יצחק במערכות ט"ו באב. כדברים האלה ממש כותב רב גם רבי דוד טאוויל בספרו בית דוד, ובעומד על כך בהרחבה בעל מחבר ספר חזון למועד. רב צדוק הכהן מלובלין הולך על מהלך שהוא פותח את דבריו ברעיון נפלא שהוא מצא לו סימוכין בפסיקתא. כך כתוב בפסיקתא: מפני שבית המקדש הראשון נחרב במזל אריה זאב, ועל ידי אריה זה נבוכדנצר, אף בית המקדש לעתיד לבוא יבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא ויבנה את בית המקדש במזל אריה זה חודש אב. עד כאן דברי הפסיקתא. האריה הרס את בית המקדש זה נבוכדנצר, הוא הרס אותו בחודש אב, וכך יהיה שהקדוש ברוך הוא גם נקרא אריה, מביאים לזה גמרא, יבנה את בית המקדש במזל אריה זה חודש אב. מסכם רב צדוק הכהן מלובלין ואומר שורה אחת: ובוודאי המכוון הוא על יום ט"ו באב. כשמדברת הפסיקתא שבט"ו באב, מדברת הפסיקתא שבאב ייבנה בית המקדש על ידי הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא ליום ט"ו באב. מאיפה הוא מוכיח את הדברים? הוא מוכיח את הדברים א' מדברי משנה, משנה בתענית, משנה שהזכרנו אותה קודם. אומרת המשנה: זה נאורן הבנות ציון במלך שלמה שבאתרה שיתרה לו אמו. אומרת הגמרא: ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? יום הכיפורים. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. שואל רב צדוק הכהן, על מה זה נאמר? מה זה ביום שמחת ליבו, כאשר הכוונה היא ביום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו? אומר רב צדוק, המשנה אומרת, הרי לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מחפשת את זה המשנה פסוק מוצא לזה המשנה פסוק, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום חתונתו, אומרת הגמרא, זה יום הכיפורים. אז על מה נאמר, החלק השני הוא ביום שמחת ליבו, זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, חייבים לומר שהחלק הזה הולך על ט"ו באב, שט"ו באב זה היום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. כך אומר רב צדוק הכהן מלובלין. רעיון נפלא, ממשיך רב צדוק הכהן מלובלין ומביא יסוד עצום לבאר את דברי הגמרא במסכת תענית. אומר רב צדוק, מה עם ששת הדברים שהגמרא כאן מביאה שהיו בט"ו באב? כל ששת הסיבות שתמנה אותם, מה זה נותן לך משמעות שהגמרא אומרת, בשלמה יום הכיפורים, אני מבינה שצריך לצאת ולרקוד, למה? כי זה יום של מחילת עוונות ויום קבלת התורה. אבל ט"ו באב מה היה? מתחילה הגמרא למנות שש סיבות מה היה בט"ו באב. מה ששת הסיבות האלה נותנות לך שהיום הזה צריך להיות יום ריקוד במחול דווקא בט"ו באב? מה יש? בכל הסיבות האלה לא מצאתי יסוד אחד שמביא אותך לריקוד כמו יום הכיפורים. בא רב צדוק ואומר דבר נפלא. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, בוא ותראה מהם הסיבות שגרמו לחורבן הבית. תעבור אחת לאחת ותמצא שבית ראשון חרב בגלל עבודת הרע, גילוי עריות, שפיכות דמים, גמרא במסכת יומא, דף ט' עמוד ב'. במסכת נדרים, בדף פ"א, מונה הגמרא סיבה נוספת מדוע חרב בית המקדש הראשון. מדוע? אומרת הגמרא שלא בירכו בתורה תחילה. לא רק העבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים גרם את החורבן, אומר הר"ן שם במקום שהסיבה היא שבית המקדש נחרב בגלל שלא בירכו בתורה תחילה, פירוש הדבר שלא החשיבו את התורה להתנהג איתה בצורה כזאת שמברכים על התורה תחילה. והיות שזה כך, התורה לא הגנה עליהם, כי תורה מגנה ומצלה. אז היה לנו בחורבן בית ראשון, היו ארבע סיבות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והדבר הנוסף זה שלא בירכו בתורה תחילה. מה גרם לחורבן בית שני? לחורבן בית שני, אומרת הגמרא ביומא, גרם שנאת חינם. שנאת חינם זה מה שבגינו נחרב הבית. ושנאת חינם, והזכרנו בשבוע שעבר את דברי הגמרא, שבבית שני היה דבר נוסף, אף על פי שהיו אוכלים זה עם זה ושותים זה עם זה, היו דוקרים אחד את השני בחרבות שבפיהם. אז היה להם גם עניין של שמירת הלשון, הלשון הייתה מושחזת, היו מדברים לשון הרע אחד עם השני, שזה חלק משנאת חינם. אם ככה, יש לנו ארבע עבירות בבית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא ברכו בתורה תחילה, ובבית שני יש לנו שנאת חינם ולשון הרע, כאשר המקור לכל העניין של שנאת חינם זה העניין של לשון הרע, שזה הביא את כל החורבן. כותב רב צדוק הכהן מלובלין יסוד נפלא. בכל עבירה או בכל מצווה יש לה שורש. מה פתאום בן אדם הורג? מה פתאום בן אדם עובר על איסור עריות? אומרת המשנה באבות, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקינה, התאווה והכבוד זה היסודות שמהם יוצאים כל העבירות. יש יסוד, יש בסיס, יש תשתית, ועל התשתית הזאת מגיעים כל העבירות. היסוד של תאווה מביא אותך לעריות, היסוד של קינה מביא אותך לרצח, והיסוד של כבוד מביא אותך לעבודה זרה. מביא רב צדוק הכהן מלובלין את הגמרא במסכת גיטין, פרק הנזקין, בדף נ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, התרנגולה ותרנגולתא חרוב טור מלכה, השקא דריספק חרוב ביתר. מביאה כאן הגמרא דבר מאוד מעניין, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, התרנגול ותרנגולת חרבה טור מלכה, בגלל השקא דריספק חרוב ביתר. מה כתוב כאן? כולנו מכירים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. קמצא ובר קמצא, ברור שהשורש הזה הוא קנאה. אם השורש הוא קנאה, אחד מקנא בחברו, וזה הביא לשנאת חינם. השנאה הזאת הביאה לשנאת חינם, והשנאת חינם הזו הביאה שאותו בר קמצא הלך והלשין לקיסר, והביא לכך שהקנאה הזאת הביאה לרצח. אם ככה, שקמצא ובר קמצא זה השורש לעניין של השנאה, זה עניין של הקנאה, והקנאה הביאה לנושא של שפיכות דמים. מה זה התרנגול ותרנגולתא חרוב טור מלכה? מביאה הגמרא שבזמנם, כאשר חתן וכלה היו מוליכים אותם לחופה, היו נותנים להם תרנגול ותרנגולת. זה סימן להתרבות. תרנגול ותרנגולת מתרבים מאוד מהר. ולכן, כדי לברך את החתן והכלה, שיהיה להם הרבה צאצאים, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת. וכמי שכתוב כאן בחז"ל, שבא חיילים של הקיסר וחטפו מהם את התרנגולת, ומזה התפתחה המלחמה, ומזה חרב טור מלכה. אם התביעה היא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, אתה מבין שתרנגול ותרנגולת גם הייתה תביעה. אומר רב צדוק הכהן, מה התביעה בתרנגול ותרנגולת? התביעה היא שהם לא נהגו בקדושה כמו שצריך, בגלל שהגמרא במסכת ברכות אומרת שאדם צריך להיות נהוג בפרישות ושלא ישהה כמו תרנגולים, מביאה הגמרא ביטוי במסכת ברכות בדף חף. רואים שתרנגולים יש להם עניין של קדושה, שרוצים לבטא בן אדם שהוא לא מתנהג בקדושה, אומרים הוא מתנהג כמו תרנגול, כי הביטוי של תרנגול זה ביטוי של חוסר קדושה. הקמצא ובר קמצא זה תביעה של קנאה שהביאה לשפיכות דמים, וכשכתוב שהתרנגולת ותרנגולת חרב טור מלכה, הכוונה היא שבגלל חוסר הצניעות חרבה טור מלכה. זה כבר שורש של תאווה וזה שורש של עריות. מביאה הגמרא, שקא דריספק, חרב ביתר. מביאים חז"ל שבביתר היה מנהג, כשהיה נולד בן זכר בביתר, היו שותלים לכבודו ארז, ועל הארז הזה היה שלט, הארז הזה ניטה לכבודו של משה כהן, ערך הנימול. היו נוטים ארז. כשהייתה נולדת בת בביתר, היו נוטים עץ שקוראים לו תדהר. וכשהיו מתחתנים, היו קורטים את העץ של החתן ואת העץ של הכלה, ומזה היו עושים אותות לחופה. זה היה מנהג בביתר, מנהג מאוד יפה. כאן נוטים ארז לזכרים ותדהר לנקבות, וביום החופה קורטים אותם ומובילים אותם. טוב, יום אחד הגיעה שבת הקיסר, היה חסר לה שם אופן לגלגל, והיא הלכה וקרתה את זה, ומזה התפתח כל החורבן שהביא, אמרו לו מרדו בך היהודים, וזה הביא את החורבן של ביתר. אומר רב צדוק הכהן, אם אתה רואה שקמצא ובר קמצא חרב ירושלים, השורש הוא קנאה, וזה הביא לרצח. ואם אתה רואה שתרנגולת ותרנגולת זה ביטוי לתאווה, שזה היסוד השני. היסוד השלישי, של השאר, מה שכתוב כאן בגמרא, שהוא בגלל היסוד הזה של השקא דריספק, היסוד הוא בגלל הארז והתדער שהיו נוטעים לכבודם של הבנים והבנות שנולדו. למה? כותב רב צדוק הכהן, דבר כזה לקחת ולטוע ארז לכבודו של רך נימול, זה אין לך גאווה יותר גדולה מזה. למה? כי הארז זה ביטוי לגאווה. כי הרי כתוב שאותו אדם שניתר לטהרת המצורע, לוקחים לו עץ ארז ואזוב. למה עץ ארז ואזוב? עץ ארז. לומר לו, אתה התגהת כמו ארז, עכשיו תשפיל את עצמך כמו אזוב. אז אם התביעה היא על שאלה של כבוד, לכן התביעה הייתה אליהם תביעה של כבוד, והכבוד הוא מביא אותך לעבודה זרה. למה? כי הפסוק אומר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אבוי דזורת. אם ככה, כותב רב צדוק הכהן, התביעה הייתה, כי הגמרא מביאה כאן, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על תרנגול ותרנגולת חרבה טוב מלכה, השקא דריספק חרב ביתר, זה התביעה של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וזו התביעה גם של קנאה, שנאה ותאווה, שנאה וכבוד, שמוציאים את האדם מן העולם. בא רב צדוק הכהן מלובלין, ועכשיו מבאר אחת לאחת את דברי הגמרא, פשוט בגאונות אדירה. הגמרא מונה שש סיבות מה היו בט"ו באב. מה היה בט"ו באב? הסיבה הראשונה אומרת, הותרו השבטים לבוא זה בזה. הבנות נמנעו מלהינשא אחת לשנייה כדי שלא תעברנה נחלה ממטה למטה. כי אם בת הייתה מתחתנת עם מישהו משבט אחר, זה היה מונע להעביר את הנחלה לאותו שבט. באו ואמרו, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, רק לאותו דור. מהדור הזה העבירו נחלה משבט לשבט. השורש, אומר רב צדוק הכהן, שאחד לא העביר נחלה משבט לשבט, זה שורש של קנאה. למה אתה בא בתחילה בתביעה, מה פתאום שיעבור משבט לשבט? זה שורש של קנאה. מה, אתה לא מפרגן לו שכן יעבור? מה אכפת לך שיעבור לשבט השני? אז אם אתה אומר שהותר השבטים לבוא זה בזה, אם יתרו לבוא זה בזה, תוקן שורש הקנאה. הסיבה השנייה שמביאה הגמרא, שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, הסיבה היא ששבט בנימין בודד מהקהל, זה בגלל שורש התאווה, בגלל המעשה של פילגש בגבעה. ואם הותר שבט בנימין לבוא בקהל, תוקן מחדש החלק הזה של התאווה. הסיבה השלישית שהוא מונה אותה, שהובאו הרוגי ביתר לקבורה, זה התיקון של חטא הגאווה. למה? אם אתה אומר שהחטא של ביתר היה שהם נטו ארזים והארז הוא סימן לגאווה, באו ואמרו להם שהתקנה שלהם לתיקון הגאווה שלהם היה להשאיר את הגופות שלהם מחוץ לקבר. כי הגמרא במסכת סנהדרין דף מ' אומרת שמה שמת לא מובא לקבורה, מה שמת חייב בקבורה זה משום בזיוני, כי אמת שלא בא לקבורה זה ביזיון לנפטר. והיות ואותם אנשים היו אנשים שהכבוד היה מרכז חייהם, ביזו אותם כדי לתקן את החטא שלהם. והחטא הזה של הכבוד הוא שורש של עבודה זרה, והיות והשורש של עבודה זרה, תוקן החטא הזה של רם לבבך על ידי הביזיון הזה שהגופות שלהם לא הובאו לקבורה. ולכן דווקא בברכת המזון תוקן הטוב והמיטיב, בגלל שפרשת שבוע הבא, פרשת עקב, כתוב בתורה פן תאכל ותשבע ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אז היות והסיבה היא שבן אדם יכול להגיע לכבוד, לגאווה, זה בגלל אכילה, והשורש של אנשי ביתר היה גאווה, תוקן לתקן שלא נגיע לגאווה בגלל האכילה הזאת, לא נגיע לגאווה על ידי זה שנברך בברכת המזון ונזכור מה היה לאנשי ביתר, ואם נזכור מה שהיה לאנשי ביתר, ממילא לא נתגאה, אם לא נתגאה, נתקן את החטא הזה שגרם אותו חטא של אנשי ביתר שמתו בגלל שנטו ארזים, והשורש הזה היה שורש של כבוד, והשורש של כבוד מביא אותך לעבודה זרה. אז היה לנו כאן שלוש תיקונים לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומרים רבותינו יסוד נפלא נוסף, אותם אנשים שהפסיקו לכרות את העצים למערכה וחזרו בחזרה לספסלי בית המדרש ללמוד, כל ישראל שמח בשמחתם, אומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא. קבוצה של 20 או 30 אנשים שהיו כורתים עצים למערכה, חזרו בט"ו באב ואמרו יותר לא כורתים, החמה כבר תש כוחה, חוזרים לספסלי בית המדרש, מתחילים ללמוד. אז מה קורה? כולם שמחים איתם, ברוך השם, חזרתם לספסל הלימודים, עכשיו אתם יכולים ללמוד תורה. אז השמחה של כל כלל ישראל הייתה מסביב לה, מסביב ללימוד התורה של אותה קבוצה של אנשים. מה זה בא לתקן? אומר צדוק הכהן, זה בא לתקן עד שלא בירכו בתורה תחילה. היות ואותו דור חרב הבית כי לא בירכו בתורה תחילה, לתקן את זה מה היו צריכים? שכולם ישמחו בשמחתה של תורה. אבל יש עוד כמה דברים. עד עכשיו תקנו רק את החטאים של בית ראשון. מה עם החטאים של בית שני? שהיה בגלל לשון הרע ובגלל שנאת חינם, אומר צדוק הכהן, זה הסיבה, שני הסיבות שהגמרא מביאה, שביטל הושע בן אלה את השומרים שמנעו את העלייה לירושלים. למה נחלקה מלכות יהודה ומלכות ישראל? אומרת הגמרא במסכת שבת דף נ"ו עמוד ב', שלמלא קיבל דוד המלך לשון הרע מציבה, לא הייתה נחלקת מלכות ישראל לשניים. אם ככה הסיבה היא שהוא קיבל לשון הרע מציבה על מפיבושת, זה גרם לכך שנחלקה מלכות ישראל ומלכות יהודה. ובאותו רגע שביטל הושע בן אלה את אותם שומרים, שוב יאכלו לעלות לירושלים, ובכך תוקן החטא של דוד המלך עם הלושנורא של ציבה. כותב רב צדוק הכהן מלובלין יסוד נוסף. אותו יום שפסקו מתי המדבר למות, מה זה תיקן? זה תיקן את חטא הלשון הרע שהמרגלים הוציאו על ארץ ישראל, וחטא שנאת חינם שהיסוד שלו, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, היסוד של שנאת חינם נובע בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים, כמו שקראנו בפרשת דברים. היסוד של שנאת חינם ניתה ביסוד שאמרו המרגלים בשנאת השם אותנו, ואם ככה זה תוקן על ידי שכל אנשים שהיו בדור המדבר, כולם מתו, שכולם מתו, תוקן החטא הזה של השנאת חינם, ותוקן הלשון הרע שנגרם על ידי הפילוג שבין מלכות ישראל למלכות יהודה על ידי הלשון הרע. וכאשר ביטל הושע בן אלה את השומרים, וכאשר קלו מתי המדבר, תוקנו שני החטאים שגרמו לכך שבית המקדש השני חרב, שזה שנאת חינם ולשון הרע. לאחר שהגמרא מונה שש סיבות מדוע נחרבו בית המקדש הראשון והשני, ושש התיקונים שלהם שנעשו בט"ו באב, אומר צדוק הכהן מלובלין, בתשעה באב חרב בית המקדש, שבעה ימי אבלות כוננו כל עם ישראל על חורבן הבית. שבעת ימי האבלות על חורבן הבית מסתיימים בט"ו באב. ט"ו באב זה יום הקימה מן האבלות על חורבן הבית. והיות באותו יום, ט"ו באב, קמו מהשבעה על חורבן הבית, קמו מהשבעה על חורבן הבית, תוקנו באותו יום כל הסיבות שגרמו לחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. אומר צדוק הכהן, אם ככה, אם תוקנו כל ששת הדברים שגרמו לחורבן בית ראשון ובית שני, אם ככה ניתו היסודות להקמת הבית השלישי, אם כל הסיבה שהוא חרב בגלל שש סיבות, בית ראשון ובית שני, כאשר תוקנו ששת הסיבות, אם ככה יש לך סיבה מדוע הבית השלישי ייבנה דווקא בט"ו באב, כי בט"ו באב תוקנו היסודות שבגינם חרב הבית הראשון והבית השני. הדברים הללו הם נפלאים לבאר את כל הנושא הזה של ט"ו באב ומה המיוחד בזה. יש לנו עוד שתי דקות לדבר על מעלת יום הכיפורים והריקודים במחול, למרות שזה שיעור בפני עצמו. מה זה הריקודים במחול ומה זה בקרמים ומה זה בגדי לבן שאולים, זה שיעור בפני עצמו. אני רק רוצה לומר אולי נקודה אחת שפשוט תשפוך לנו אור על המצב הזה שהיה בזמן בית המקדש. אנחנו היום נראה לנו מוזר מאוד שאומרים לנו, תשמע, בנות ישראל יוצאות לכרמים ביום הכיפורים לחולל, ואומרים לבחור, שנה עיניך וראה, תן עיניך במשפחה. זה נראה לנו מוזר מאוד, כל כבודה בת מלך פנימה, איך ייתכן יום קדוש ונשגב כזה? אני רוצה לשאול שאלה את הקהל הקדוש שיושב כאן. כל מי שנמצא כאן, רוב האנשים זכו להקים בית בישראל. ברוך השם, רובם של האנשים נשואים. ואם ישנם כאלה שעדיין לא זכו להקים בית בישראל, נאחל להם מהמקום הקדוש הזה, שיום ט"ו באב הוא יום מסוגל, שכל אחד ואחד ימצא את זיווגו במהרה. אבל כל אחד ודאי קיים את מה שכתוב בחז"ל, במשנה, במסכת קידושין, אסור לאדם לקדש את האישה לפני שהיא ראינה. אתה לא מקדש אישה לפני שאתה רואה אותה. כל אחד מאיתנו ערך פגישה עם רעייתו, וכמובן שהפגישה הזאת נעשתה תלוי לפי העדות והחוגים והמנהגים. יש כאלה שנעשית פגישה אחת ודי, יש כאלה שנהגים שכל המחמיר תבוא על הברכה, מושכים את זה כמה וכמה פגישות. לא ניכנס לכל המנהגים, העדות והחוגים. יש אחד אומר שמה שאפשר לראות באחת, אפשר לראות גם בשש, שש ואחד אותו דבר. בשש אתה לא רואה כלום ובאחד אתה לא רואה כלום, הכל זה סייעתא דשמיא. כל אחד זה מנהגו, כל אחד זה מנהג אבותיו, לא ניכנס לזה. אבל דבר אחד אני בטוח, שאף אחד מהיושבים כאן לא עשה פגישה בליל יום כיפור. נכון? אני בטוח. אם יש מישהו שעשה פגישה בליל יום כיפור, שיגיד לי. כי עד עכשיו חיפשתי, לא מצאתי, שאלתי כמה עשרות אנשים, מה קרה לך, ערב יום כיפור פגישה? שאלתי אותו, למה לא? כל נדרה ב-5, מאירים ב-6, ב-8:30 אתה כבר שירה ייחוד ושירה קובויד, וכבר גמרת הכל. נכון, אתה צריך להגיד תהילים 2:30, בסדר. למה לא לעשות פגישה, שאלתי מישהו, ב-8:30 בליל יום כיפור? הרי בפגישה הראשונה בין כל לא נותנים שום דבר אחד לשני, לא נותנים לשתות אפילו. נכון? ככה מנהג. פגישה ראשונה לא מכבדים אפילו בשתייה. אז גם לא צריך לשים על השולחן כאילו. אין שום דבר. נו, ייכנס בן אדם לפגוש את קלתו בליל יום כיפור. מה רע? 9 פגישה. כל הפגישה הראשונה זה בערך 40 דקות, 45 דקות, זה ההוראות היום. 45 דקות פגישה ראשונה. אתה נכנס לפגישה, יום הכיפורים, אף אחד לא אוכל כלום, כולם בבית. פיינינג איט, מה יכול להיות רע מאשר לעשות פגישה בערב יום כיפור? יגיד לי כמה, מה קרה לך? אתה נורמלי? ערב יום כיפור זה זמן לפגישה? אני רוצה לשאול, למה לא? למה לא? תסביר לי, בן אדם, למה לא? מה קרה לך? בשביל פגישה אתה צריך להרגיש משוחרר. יום כיפור אתה כולך בחרד הסדין. ומי אמר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שבפגישות יהיו בחרד הסדין? מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שיפגשו דווקא ביום כיפור, שבחור ייפגש עם בחורה דווקא בליל יום כיפור. איך תראה פגישה כזאת? זה עוד שאלה. יתחילו לדבר, לפני זה לא שנורת, צריך להיזהר מה שמורמים הפה. רק לפני שתי דקות אמרנו על חטא שחטאנו לפניך, בלא שנערו, מה פתאום עכשיו, אני חזר חס ושלום. להסתכל, אתה גם לא תסתכל. למה לא תסתכל? כי זה שאלה, מה מותר, מה אסור, עד כמה, כדי שאת שירנה, יכול להיות שמספיק דקה. לפני רגע אמרת על החטאים של העיניים, רק בתפילה זקה אמרת שהדמעות שאנחנו מזילים ביום הכיפורים יחפרו על חטאי העיניים. עצר לעצמך, נראית פגישה בליל יום כיפור. אז למה לא? כי אנחנו לא יודעים מה הייתה האווירה שהייתה בבית המקדוש. בבית המקדוש הייתה אווירה של יום כיפור שירשו לאנשים ללכת ולעשות פגישות בערב יום כיפר. ביום כיפר בצהריים ללכת לחפש שידוכים. למה? כי לחפש שידוך בערב יום כיפר או ביום כיפר זה שידוך שבנוי כולו על יסוד של קדושה. שואלת הגמרא שאלה פשוטה על דרך הדרוש. בשלמה ביום הכיפורים אני מבין שהולכים לחפש שידוכים. למה? כי זה יום כזה קדוש, אני לא פוחד שיקרה משהו. אבל ט"ו באב, שזה לא יום כזה מרומם, שזה יום שאין חרד הסדין, מה פתאום ביום הזה הולכים לפגוש שידוכים? זאת השאלה של הגמורה. לגמורה היה פשוט שהולכים לעשות פגישות בערב יום כיפר, או ביום כיפר בצהריים. למה? כי ביום הזה זה היום הכי קדוש. איך נבנה בית כזה שמושתת על פגישה של יום כיפר? נו, בנות ישראל הולכות בקני לבן. למה? אומר הריטב"ו, כדי שהבחורה תגיד לבחור שכתוב בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. נו, אז בחורה רוקדת בקרמים, בחור מסתכל ואומר, אתה יודע למה לבן? עוד מעט נמות, יכניסו את הגופה לקבר, תתכונן אדוני. איך נראית פגישה כזאת שבחורה אומרת לך, תתכונן למוות, אתה רואה? זה לבן. הולכים עם בגדי לבן שאולים. למה? להראות לך שהכל כאן בר חלוף, הזמן שלך קצוב כאן. איך נראית פגישה כזאת? זה פגישה של בית שכולו מושתת על קדושה וטהרה. זה בית שהיסודות שלו נבנו על קדושת יום הכיפורים. היום לנו יש שאלות איך ייתכן ביום הכיפורים פגישות. אבל אז הרב אומרת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים אני מבין, אבל ט"ו באב איך אתה עושה פגישות. זה מה שהיה קשה לגמרא. עכשיו אנחנו מבינים מה היה בבית המקדוש. בתונותיה ענוגות והיא מרלה. אומר התרגום, בנות ישראל היו בוכות על כך שבטל היום שנקרא יום הכיפורים, כי הבית הקדוש נבנה אז על אדני הקדושה והטהרה, הפגישות היו נעשות בקדושה ובטהרה. על זה אנחנו מבקים בתולותיה נוגות ואי מר לה, שהיום הקדוש והנשגב הזה נלקח מאיתנו, יום הכיפורים עם כל הקדושה שהייתה בבית המקדוש, שחרב בית המקדוש, המושגים שלנו השתנו. כותב רב צדוק הכהן מלובלין שט"ו באב הוא היום שעתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את בית המקדש. זה הזמן שנקרא בעיתה. ישנו זמן של אחישנה בכל יום שיבוא. הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע משמיים מתי ייבנה בית המקדש זה ט"ו באב. מחר זהו ט"ו באב, זה יום מסוגל לתפילות על בית המקדוש. כולנו נפנה לקדוש ברוך הוא בתפילו ובתחנונים. שיחון עלינו ועל נשותינו ויגאל אותנו מהצרות שלנו ויבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא.